אלה ימים מעניינים במיוחד בהקשר של יחסי ארצות הברית סין. כמעט מדי שבוע הנושא הזה עולה לכותרות, פעם בהקשר של מלחמת סחר, לעתים אחרות בהקשר של מתיחות בין המעצמות באזור אסיה, ולעיריבות הגלובלית הזאת יש ביטויים טכנולוגיים וכלכליים שמגיעים עד אלינו, היושבים בציון. כך למדנו בעת האחרונה, כאשר ארצות הברית הזהירה את ישראל כמה וכמה פעמים, מפני מעורבות סינית בהקמת תשתיות בין היתר בתחום התקשורת הסלולרית בישראל. מדוע במערכת היחסים הזאת יש דווקא התפתחויות שקושרות גם את ישראל לתוך האימות הבין מעצמתי הזה? ננסה להבין בעזרתו של אסף אוריון, חוקר בכיר במכון, מנהל תוכנית סין. שלום אסף.
בוקר טוב.
אז ספר לנו קודם כל איך הגענו למצב כזה שענייני היחסים בין ארצות הברית לסין הופכים להיות מעין קצה חד של אימות בין מעצמתי בשנים האחרונות, בכל מיני הקשרים. מה מוביל את שתי המעצמות האלה ליותר דפוסים של יריבות מאשר לשיתוף פעולה?
ראשית, מנקודת המבט הישראלית, מדובר פה בסוגיה של ביטחון לאומי שהיא לא מתוך רפרטואר האיומים שאנחנו רגילים לעסוק בו. זאת אומרת, אנחנו לא עוסקים באויב ובאיומים ישירים על ביטחון ישראל, אנחנו לא עוסקים בשחקן שהוא מתוך המזרח התיכון, אלא אנחנו נמצאים בשיפוליו של באמת מאבק מעצמות. וזה שם אותנו במקום מסקרן, מעניין ולא בדיוק פשוט. בעיקרו של דבר, שתי המעצמות האלה ניהלו מערכות יחסים, או מערכת יחסים משתנה במשך העשורים. בתחילה המלחמה קרה, שמה שכונן אותה זה הסיפור של קומוניזם מול העולם החופשי. מתחילת שנות ה-70, ובוודאי מסופה, איזושהי פתחות ושיתוף פעולה כלכלי משמעותי. ואפשר להגיד שהפרק החדש נפתח איפה שהוא סביב 2008, כאשר סין גם התברכה בצמיחה מאוד משמעותית בתחום הכלכלי והחברתי, והדבר הזה גם תרם להתעצמות צבאית, לתחושת ביטחון עצמי ולהתנהלות הרבה יותר אסרטיבית, בעיקר כאשר היא העריכה שהמשבר הפיננסי הגדול של 2008 למעשה מבשר את תחילת שקיעתה של ארצות הברית, וזה הזמן של סין לפרוס כנפיים ולצאת למרחב. אפשר להגיד שבשנים האלה, מ-2008 נגיד עד 2017, ארצות הברית הייתה עסוקה בדברים אחרים, בעיקרם במזרח התיכון, במלחמות הארוכות, באפגניסטן, בעיראק וכדומה. אבל אפשר לסמן את 2017, אולי את שלהי 2017, בתור סימן ברור להתעוררות של ארצות הברית למציאות מאוד מאוד לא נוחה לה. והביטוי של הדבר הזה נמצא ב-National Security Strategy, שפורסמה, מסמך שפורסם בסוף אותה שנה, והגדירה למעשה שינוי סדר עדיפויות של ארצות הברית. במה? במעבר מהלוחמה ארוכה בטרור, לסיטואציה שבה המגדיר העיקרי של בעיית הביטחון הלאומי האמריקאית, היא תחרות מעצמות, ובעיקרו של דבר תחרות אסטרטגית כוללת מול סין ורוסיה בסדר הזה. כאשר רוסיה עדיין מגלמת את האיומים או את הסיכון או את האתגרים הצבאיים יותר והביטחוניים, סין התנהלותה העיקרית, האיום העיקרי שהיא משקפת כלפי ארצות הברית בראיית ארצות הברית, היא איום על ההגמוניה הכלכלית האמריקאית, על הסדר העולמי שהצבא ארצות הברית לאחר מלחמת העולם השנייה, על עתיד למעשה הדומיננטיות הטכנולוגית האמריקאית, ובמידה מסוימת גם בהיבט האידיאולוגי, על איזה שיטת משטר היא שיטת משטר הראויה, הנכונה, גם במובן הזה. כאשר כל הדברים האלה מצטברים יחד, למעשה נוצר מצב בארצות הברית שהיא רואה את סין כיריבה לרוחב כל הספקטרום, מאתגרים צבאיים במזרח אסיה, או מה שהם קוראים מערב הפסיפיק, דרך פעילות שעניינה דחיקת השפעת ארצות הברית והרחבת ההשפעה הסינית, סין בעיקרון המוקד ההשפעה שלה הוא כמובן סביבה, בסביבתה הקרובה, במזרח אסיה, במרכז אסיה, באזורים האלה, בפקיסטן, אבל הם מסתכלים ואומרים, סין למעשה מנסה לדחוק אותנו באמצעים לא הוגנים ממקומנו תחת השמש. מצטרפת לזה גם תחושת עוול משמעותית, כי התפיסה האמריקאית זה שסין בנתה את עצמה על הון אינטלקטואלי וגניבת טכנולוגיה בצורה לא הוגנת, ועל זה נוספה שכבה של תנאי מסחר לא הוגנים ברמה ההדדית, כמו שארצות הברית רואה את זה, שסין מטילה מגבלות מאוד קשות על פעולה עסקית של זרים בסין עצמה, בעוד היא נהנית מכל פירות המערב בארצות הברית. ולכן למעשה יש פה התמודדות על הרבה מאוד תחומים, והגילוי אולי הבשל ביותר של הדבר הזה, זה מה שמכונה לדעתי בטעות מלחמת סחר, שלמעשה זה מסע ומתן קשוח מאוד על תנאי סחר, תוך שימוש במנופים של מכסים וסנקציות כלכליות.
במה כל הדברים האלה שתיארת עכשיו, משתקפים בסביבה הקרובה אלינו, במזרח התיכון, ו... קושרים גם את ישראל לאותו מיקוח שהצגת עכשיו בין שתי המעצמות, באיזה תחומים וגם איזה סוגיות שעלו על הפרק בזמן האחרון.
אני חושב שהסיפור של המזרח התיכון הוא פחות במוקד של הנושא הזה, גם שהמעצמות לא לגמרי מסכימות, זה דווקא מרחב שבו ההתנגשות שלהן הוא יותר משוככת. אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, למה זה בעצם סוגיית ביטחון לאומי לא מהסוג הישן והמוכר שלנו, ששם אנחנו בתוך מרחב נוחות, אבל הנקודה למעשה נעוצה בתפיסה של שתי המעצמות האלה, את המפתחות להצלחתן וסגסוגן בעתיד, ואם צריך להגיד את זה במילה אחת, זו השאלה של חדשנות. זאת אומרת, בעוד נשיא סין, שי ג'ינג פינג, מתווה חזון לסין 2035, או מה שהוא מגדיר בתור החלום הסיני של נאורים מחודשים, rejuvenation וכדומה, הוא אומר חדשנות היא המפתח לדבר הזה, וזאת רשימת הטכנולוגיות שאנחנו צריכים לשלוט בהן. באותה שעה בעיר אחרת, ארצות הברית באותו מסמך שהתייחסתי אליו קודם, אומרת, העמוד התווך השני של ביטחוני הלאומי הוא סגסוג, וזה באמצעות טכנולוגיות. אני רואה את בסיס החדשנות של הביטחון הלאומי כאבן ראשה של הדבר הזה, וזוהי רשימת הטכנולוגיות. הרשימה הזאת בשתי המעצמות היא דומה מאוד. הם הולכים על אותן טכנולוגיות. ובמקביל לתחרות הזאת בין המעצמות, ישראל מזה עשור בערך העיצה מאוד את קשרי הכלכלה שלה עם סין. סין רואה בישראל ומגדירה את מערכת היחסים איתה, בעיקר סביב נושא החדשנות, מקום שהיא רואה צורך ולישראל יש יתרון יחסי, ואז נוצרה פה איזו התלכדות של על מה מתחרים ונקודת מפגש בישראל, שהיא למעשה סביב נושא החדשנות. זאת אומרת, זה לב ליבו של העניין. אבל למרות שהחדשנות היא לב הסיפור, קיבלנו למעשה התייחסויות אמריקאיות בעיקר לשלושה נושאים. להשקעות זרות, לנושא תשתיות תקשורת מתקדמות ולתשתיות לאומיות ובמרכזן נמל חיפה. המחקר, כמו שאנחנו מבינים אותו, מראה שבסוגיית תקשורת דור חמישי מתקדמת, ובעיקר הציפייה לא לראות רכיבים סינים בתשתיות התקשורת המתקדמות של ישראל, היא הדרישה הממוקדת ביותר והחריפה ביותר, והיא עברה בדרגים הגבוהים ביותר, וכאן גם אזור המפגש הפשוט ביותר בין ישראל לארצות הברית, כי תפיסת האיום היא די דומה בין קהילות הסייבר, ולכן הסיכוי שנראה תשתיות סיניות בתחום הזה של דור חמישי בישראל נמוך ביותר.
ועכשיו להמלצות מדיניות, שזה בעצם אולי דבר שראוי שיעמוד לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות, כשהם צריכים להתמודד עם מערכת היחסים המשולשת הזאת, מצד אחד סין, מצד אחד ארצות הברית, ישראל בתווך. איזה מודל הוא אידיאלי מבחינתך לניהול נכון של היחסים, על מנת שלא ייגרע דבר מהקשרים האסטרטגיים החשובים של ישראל עם ארצות הברית, ומצד שני היא גם תוכל להפיק תועלת מהקשרים עם סין.
נכון, אני חושב שהצורה שבה הגדרת את זה היא הצורה הנכונה, והנדבך הכי בסיסי לצאת ממנו לכל סוג מדיניות, היא למעשה המדיניות הנוכחית שרואה בארצות הברית בעלת ברית אסטרטגית מהמעלה הראשונה וללא תחליף, ואני בכוונה משתמש בהרבה מילים לעניין הזה, ורואה בסין שותפת סחר חשובה. זאת אומרת, בכל מקום שבו ישראל תיאלץ לבחור בין זה לזה, הבחירה כבר נעשתה. אנחנו בעניין הזה נלך עם ארצות הברית. אבל כשאני אומר בכל מקום שתיאלץ לבחור, ארצות הברית עצמה לא בוחרת בכל מקום להתנתק מסין. יש מקומות שהיא בוחרת להתנתק, ויש מקומות שהיא דווקא מתעקשת לחזק, ולראיה שיחות הסחר. זאת אומרת, שיחות הסחר למעשה נועדו להגביר את יחסי הסחר ארצות הברית סין בתחומים מסוימים. זאת אומרת שישראל, במקומות שארצות הברית רואה איום חמור לביטחונה, ואומרת לישראל, את זה אני מבקשת שלא תעשי, מן הסתם, ישראל תבחר להתייצב לצד ארצות הברית. זה לא אומר נגד סין, אבל לצד ארצות הברית. ובתחומים אחרים, ישראל צריכה למצוא את נקודת האיזון הנכונה, בין הפקת תועלת מהכלכלה הסינית, כדי לפתח את כלכלת ישראל, שהיא עצמה נדבך בביטחוננו הלאומי, ודאגה עמוקה ליחסיה עם ארצות הברית, ואת זה היא צריכה לנהל דרך דיאלוג מאוד מאוד משוכלל ואינטימי עם הממשל האמריקאי על שלל גופיו, וגם עם הציבור האמריקאי, כי יש פה גם אתגר לא קטן של דיפלומטיה ציבורית. ולבסוף, לאו דווקא בסדר חשיבות, אלא מבחינת סדר הצגת הדברים, ישראל צריכה לנהל בעצמה את ניהול הסיכונים של יחסיה עם סין, לפחות על פי המוניטין שסין צברה מהעולם, בנושאים כמו ריגול בכלל, ריגול תעשייתי, גנבת הון אינטלקטואלי, סחר לא הוגן, או שימוש במנופים כלכליים לקידום נושאים מדיניים. את כל הדברים האלה אנחנו צריכים לעשות בעיניים פקוחות, לכבד את סין ביחס באמת של יראת כבוד, שכולל גם כבוד וגם יראה, ובשורה תחתונה לא לשכוח לרגע את המקום של הברית האסטרטגית עם ארצות הברית בביטחון הלאומי של ישראל.
תודה רבה.
תודה לך.